משפחתי עם מירי שניאורסון.
בוקר טוב, בוקר טוב ושלום רב, מאזינות ומאזינים יקרים, רדיו קול חי 93 FM. הבוקר הזה בתוכנית עניין משפחתי, אנחנו ביום שלישי שהוכפל בו כי טוב י"ב באלול, אלפים תשפ"ג, כן, מסיימים עוד יום ועוד יום ועוד יום, ומתכוננים לקראת השנה החדשה. לפני הכל נגיד תודה וברכה ליעלי צייטלין, העורכת והמפיקה, לטכנאי מוטי קופפר. אני כאן מירי שניאורסון מול המיקרופון ורוצה לספר לכם שיש לנו עדיין, התגלגלה לידינו, לפתחנו, הזדמנות יוצאת דופן. הרבה פעמים ההזדמנויות האלה מתפספסות רק בגלל שלא שמנו לב שזה כל כך בלתי רגיל. אם רק היינו יותר מודעים לעוצמה והייחוד של ההזדמנויות, לא היינו נותנים להם ככה לעבור תחת ידינו בלי לנצל אותם. הבנתם נכון, התכוונתי לחודש אלול, חודש ההזדמנויות. בחודש הזה היחס של הקדוש ברוך הוא אלינו כמו מלך שמאפשר לנתיניו גישה חופשית ומקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם. כל יום זה הזדמנות פז להתקבל אצל מלך מלכי המלכים בצורה הכי טובה. אז בואו לא נפספס. ודבר נוסף, סליחה, צדקה, תפילה וגאולה, בלי יחסים טובים בינינו לבין חברינו, לא נוכל לגשת ככה בפנים עם עוצמה ובלי בושה למלך העולם. אז בואו נתחזק באחדות ואהבת ישראל ונזכה תכף ומיד לגאולה. שלושת הגברים החסונים שהקיפו אותו פתאום הטילו על צבי ג'ייקובס אימה. יש לך כסף? אמר הענק מביניהם בקול עמוק והניף את ידו לעבר צווארו. האיום היה ברור. זה היה בחודש אלול תפשין ממתת. ג'ייקובס היה בדרכו לביתו. הוא השתתף בחגיגת ברית מילה בניו ג'רזי. הוא עצר את מכוניתו ליד סניף הבנק כדי להפקיד המחאה. את המכונית הוא הכנה במגרש החנייה מאחורי הבנק ויצא לכיוון הבנק. ואז נזכר שהוא שכח את ההמחאה ברכב. הוא שב אל המכונית, פתח את הדלת, הוציא את ההמחאה. כשהוא הסתובב לסגור את הדלת, הוא נחרד לגלות שלושה גברים מקיפים אותו. הם היו לבושים מכנסי ג'ינס מרופטים וחולסות טריקו בלויות. מפיהם נדף ריח חריף של אלכוהול. הבחור שעמד בצד שמאל אחז בקבוק ויסקי. מעיניו ניפתה הבעה מרושעת. הצעיר מימין נראה ידידותי יותר ומפוחד קצת. אבל הבחור שעמד באמצע היה ענק. קעקועים כיסו את כל זרועותיו החשופות. הוא ביקש כסף. אבל היה ברור לג'ייקובס שזה לא בקשה אדיבה. המחשבות בראשו דארו. יישאר רגוע, אמר לעצמו. לכל דבר שקורה יש סיבה. הכל לטובה. אפשר לפחד רק מבורא עולם. המסרים החסידיים שלמד בישיבה על אמונה וביטחון התחילו לחלוף במחשבותיו, הם היו הגיוניים בישיבה, אבל עכשיו במבחן המעשה? כן, הוא השיב. יש לי כמה דולרים בשבילכם. הוא החזיר את ההמחאה למכונית והוא נעל את דלתותיה. מפיו שיצאה שאלה. הוא לא הבין מאיפה זה בא. אולי מישהו מכם יהודי? הוא ידע שזה כמעט בלתי אפשרי. כן, אני יהודי, אמר הבחור המגודל. ג'ייקובס לא האמין למשמע אוזניו. אתה יהודי? הוא קרא בתמיהה. יש לך שם יהודי? שמואל ינקל בן מוישה, אמר המגודל בגאווה. חגגו לך בר מצווה? שאל ג'ייקובס. בהחלט, השיב שמואל ינקל והחל לזמר את ברכות ההפטרה. ג'ייקובס הקשיב ושאל. אז למה אתה מבקש רק כמה דולרים כשאתה יכול לבקש מיליונים? הבעת תמיהה עלתה על פניו של הענק וג'ייקובס המשיך. אנחנו בחודש אלול. אלה ימים שהמלך נמצא בשדה קרוב לכל יהודי ומאזין לבקשותיו. זה הזמן שלנו לבקש ממנו. הוא נמצא כאן ברחוב איתך ואיתי. אנחנו יכולים לבקש ממנו הכל. בראש השנה הוא חוזר לארמון, ואז כבר לא יהיה כל כך קל להיכנס אליו. עכשיו הוא מקבל כל בקשה. אולי בכיס שלי יש כמה דולרים, אבל לאלוקים יש מיליונים להעניק לנו. ג'קובס הופתע לראות שדבריו מתקבלים בליבו של האיש שרק לפני רגע ניסה לשדוד אותו. הוא לא המתין לתגובתו והמשיך, אתה יודע מה זה תפילין? אם תניח תפילין, אני בטוח שאלוקים יקשיב לבקשה שלך. באותו מדבר, פתח ג'קובס את תא המטען של הרכב, הוציא את התפילין שלו, הושט את ידך ונניח תפילין, אמר לגברתן. השרוול הקרוע בחולצתו של האיש הקל על ג'קובס להניח את התפילין על זרוע. ברגע שהאיש החל לומר שמע ישראל, נרטבו עיניו מדמעות. כשסיים, אמר לו ג'קובס בקול נרגש, אלוקים נמצא כאן איתך, בקש ממנו כל מה שלבך חפץ. שמואל ינקל עמד בשקט ועצם את עיניו. אחד החברים בקבוצה הסתובב בעצבנות הלוך ושוב, בואו נלך כבר, דרש מחבריו. אתה תחכה, אני מתפלל, פסק הענק בהחלטיות. החבר השלישי הביט בתדמה על כל הנעשה. ג'קובס פנה אליו ושאל לשמו. מישל, הוא השיב במפתע צרפתי. האם אתה יהודי? שאל ג'קובס. לא, אני קתולי. אמא שלי הייתה יהודיה אבל הפכה לקתולית. הנאצים הרגו את הוריה, היא גדלה במנזר. אתה יהודי, קרא ג'קובס בהתרגשות. אם אמך נולדה יהודיה, הרי יהודיה, וגם אתה יהודי, פעם יהודי, תמיד יהודי. והיום הזה הוא כמו יום הבר מצווה שלך. תניח תפילין ונערוך לך בר מצווה. מישל חזר אחרי ג'קובס כמיטב יכולתו על ברכות התפילין. עיניו נצצו בחיות. הוא נראה כנער יהודי מבולבל, או אולי כמו נסיך אבוד שמזהה פתאום ברחוב את אביו המלך. בתיקו של ג'קובס היו שתי פרוסות עוגת לקח שהוא לקח מחגיגת ברית המילה. כל הארבעה חלקו את הפרוסות. לחיים, קרא ג'קובס והרים את העוגה שבידו. חבריו החדשים, היהודים, שמואל ינקל ומישל, הודו לו בחום. הם לחצו ידיים והתחבקו. חכו רגע, אמר להם ג'קובס, בטרם נפרדו, הנה הדולרים. אין צורך, זה בסדר, אמר שמואל ינקל, ונופף לו בידו בחזרה לשלום.
דוד המלך. David HaMelech, King David says, What does a king want? Achas shoalti me'eis Hashem. One thing I ask from Hashem. Shivti be'eis Hashem kol yemei chayai. To sit in the house of Hashem. Lachazois benoyam Hashem. Ulevaker be'echoloy. To sit all my life in the Beis HaMedrash and to learn Torah. Moshe Stern, Achas shoalti.
מה באמת המלך רוצה מאיתנו? מה הוא מבקש מאיתנו במיוחד החודש שהוא נמצא בשדה? פרחי לונדון עם כמובן המנצח האגדי שלהם. אחת שאלתי מאת השם. פרק כ"ז בתהילים. כן, אז איגל צליק ופרחי לונדון עם הביצוע העתיק הזה של המזמור שאנחנו זוכים להגיד כל יום עכשיו, במיוחד בימים האלה, לדוד השם אורי ואישי, שנזכה באמת לחזות בהיכלו, לשבת ולנוח, קצת לקחת אוויר מכל מה שעובר מסביב. אני חושבת שפרשת השבוע, כי תבוא, היא זאת שיכולה להביא אותנו גם אל המנוחה והנחלה, אל הארץ המובטחת, אז תהיה איתנו כמובן מינדי שמרלינג, מנהלת מדרשיית בית שושנה בתל אביב. הרבנית נחמה שקי, מרצה ויושבת ראש המכון לחקר המשפחה, היא תהיה איתנו עם באמת ספר חדש, יוצא מן הכלל, חדש ומיוחד, על תפילה בכל פרשה. היא מצאה, חקרה ומצאה איזה תפילות נמצאות בפרשת השבוע, ופשוט ספר מדהים. הרב ראובן שניאורסון, שליח הרבי בקריית גת, גם הוא יהיה איתנו. מירי פלדמן, מורה ומלמדת דבר מלכות לנשים, תהיה איתנו עם עוד גאולה בפרשה, בפרשת כי תבוא. אתי פלדמן, מתנדבת מכפר חבד על עזרה לצורכי החג לאלמנות ויתומים. מרב אביטן, מנהלת בית ספר למשחק עם מופע שוברת גלים. ועוד הזדמנות טובה לצאת לשנה החדשה ברגל ימין, במקום לחפש דרך החדשה, אפשר לפרוץ אותה, תוכלי לפרוץ אותה בעצמך. בואי לפתוח שנה של פריצת דרך עם יומן נפלאות השנה, יומן אישי נשי מבית נפלאות שמוסיף אור וכלים לכל יום. יש שם פתגמים ותובנות, אימון אישי למטרה, רעיונות חסידיים, מתכונים מנצחים, שירים נהדרים, אלפי נשים בכל הגילאים שואבות כוחות מהיומן, זה כבר שנה שלישית. את יכולה להזמין עכשיו 058-521-7700, 058-521-7700. גם לך יכול להיות יומן שנתי, נשי, אישי של נפלאות. אנחנו יוצאים לפרסומות ומיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם מירי שניאורסון.
חזרנו אליכם רדיו קול חי, ואיתנו כבר מינדי שמרלינג, מנהלת מדרשיית בית שושנה בתל אביב. כי תבוא היא הפרשה שלנו. בוקר כן, טוב.
בוקר טוב.
כן.
פרשת כי תבוא, חודש אלול. כן, הרבה דברים טובים.
כן, לגמרי.
אז הנה, אז בואו נראה מה יש לנו כאן. פרשת כי תבוא נפתחת בציווי על הביקורים. כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, ולקחת מראשית כל פרי האדמה, והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. יש לנו כאן את הציווי של מצוות ביקורים. ומצוות ביקורים היא מצווה שקיימת רק בזמן שבית המקדש קיים. לכאורה אנחנו לא יכולים לקיים אותה. אבל החסידות מסבירה לנו שמצוות ביקורים מלמדת אותנו הרבה מאוד דברים בעבודת השם שלנו. של כל אחד, ובפרט בחודש אלול, ולא סתם פרשת כי תבוא נקראת תמיד בחודש אלול, כי נותנת לנו הוראות כל כך מיוחדות וחשובות בעבודת השם, שמתאימות לנו בדיוק לתקופה הזאת, לזמן הזה שבו המלך בשדה, שבו אנחנו קרובים לקדוש ברוך הוא, לזמן של חשבון נפש. ומה מצוות הביקורים אומרת לנו? אז הרבי מלובביץ' אומר לנו שקודם כל מצוות הביקורים מזכירה לנו שהכל מהקדוש ברוך הוא, הכל זה אשר השם אלוקיך נותן לך. ובביקורים ההדגשה היא, כי כשבן אדם הולך וזורע ושוטל ומשקה וגוזם ועושה, ובסוף כשצומח פרי אז הוא מרגיש שהנה, עשיתי, בזכותי, כוחי ועוצם ידי. אז קודם כל אנחנו צריכים לזכור שעם כל הכבוד להשקעה ולעבודה, זה השם אלוקיך נותן לך, כל הקדוש ברוך הוא נותן לנו. כל דבר בחיים, כל דבר שאנחנו עושים, עם כל המאמץ והיגיעה, זה הכל מהקדוש ברוך הוא. אז זה דבר ראשון שמצוות ביקורים מאירה לנו, שנזכור שהכל ממנו. ואז מגיע הציווי שמה צריך לעשות, מכיוון שהכל ממנו, אנחנו צריכים את הפרי הראשון המובחר, ביקורים ראשון בחור, אנחנו מסמנים, ואחר כך כשהוא גדל אנחנו לוקחים וסמים בתנב ועולים לבית המקדש ומביאים אותו לבית המקדש. למה? כדי להביע את הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא, להגיד תודה, להראות שאנחנו מעריכים ומייקרים את מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. וזאת הוראה שהיא הוראה נפלאה, להיות כל הזמן בהכרת הטוב, כל הזמן בתודה. יהודי זה אותם אותיות של הודיה, אבל כמה פעמים קורה לנו שאנחנו שוכחים להודות, שאנחנו הרבה יותר סופרים את התלונות ואת הדברים שלא מסתדרים לנו. ואפילו עוד יותר מזה, זה משהו שלאחרונה ככה יותר שמתי לב אליו, מודה ומתוודה אצלי, ואני משערת שכל אחד יזדהה איתו. כמה פעמים יוצא שאנחנו מתפללים על משהו, מייחלים למשהו. אני מכירה אנשים שבחו והתחננו, וכל כך הרבה אנשים גם יחד איתם, ביקשו ילדים. ברוך השם, הברכה התקבלה, הגיעו הילדים, ואז ככה שנה, שנתיים אחר כך אני יושבת עם אותה אישה, והיא מתלוננת, והיא כועסת, והיא לא ישנה, והיא לא זה, והיא לא זה, ואחרי זה רגע אני אומרת, רגע, אבל את זוכרת כמה רצית את זה? אומרת, יואו, נכון, איך זה יכול להיות? וכמה אנחנו מבקשים לפעמים על עבודה מסוימת שאנחנו כל כך רוצים, וכשהעבודה מגיעה אנחנו מקטרים שקשה לנו ואין לנו זמן ואנחנו לא מספיקים, ובהרבה הרבה הרבה מאוד דברים בחיים, אנחנו רוצים אותם, מתפללים עליהם, בוחים בשבילם, הקדוש ברוך הוא שומע אותנו, נותן לנו את מה שאנחנו רוצים, ואז אנחנו שוכחים להגיד תודה, אנחנו שוכחים להיות בהכרת הטוב, ולא כי אנחנו לא מודים, אנחנו באמת שמחים, אבל יוצא לנו במקום התודה, יוצא לנו התלונה והכיתור, וזה טבעי וזה נורמלי, אבל אנחנו צריכים לזכור, הביקורים מזכירים לנו להיות בהודיה, להיות בהכרת הטוב, ולא רק להגיד תודה. ביקורים זה ממש להביא את התודה, לעשות מעשה בפועל. וכשאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, וכשאנחנו צריכים לזכור, ובאמת לשבת ולהגיד, הנה, אני צריכה להגיד תודה על זה ועל זה ועל זה, כמה דברים שביקשנו וקרו ברוך השם, וכמה דברים טובים הקדוש ברוך הוא נותן לנו, ולא רק על הדברים הגדולים והניסים והנפלאות, על יום יום, על כל, בסיום הפרשה רואים שמשה רבינו אומר לעם ישראל, עכשיו אני יודע שאתם מכירים בטוב, שאתם מכירים במודים לקדוש ברוך הוא באמת, למה? כי אתם מכירים בזה אחרי 40 שנה שלא בלטה שמלתך מעליך, וכל הדברים היומיומיים, המן שירד כל יום, מזה משה רבינו רואה שעם ישראל הוא מכיר תודה ומכיר בניסים. כי אנחנו צריכים להגיד תודה לקדוש ברוך הוא כל רגע על כל הטוב שהוא נותן לנו, אבל לא רק להגיד, אלא לעשות בפועל, לעשות מעשה, לתת לקדוש ברוך הוא את הביקורים, לתת לו את המעשים שהוא רוצה שאנחנו נעשה, וזה מאוד מאוד ברור מה הוא רוצה מאיתנו, וכל אחד יודע מה הוא רוצה מאיתנו, ולזכור כל פעם במקום תלונה להיות בהודיה, ובמקום להוציא את האנרגיות על המקום הזה של הכיתורים, לחפש איך אני יכולה להביא ביקורים לקדוש ברוך הוא ולהודות לו, לתת לו את המובחר ולהודות לו על כל הטוב. ואולי גם בסוגריים, הזדמנות כזאת שאנחנו עוד רגע מתחילים שנת לימודים, וגם להיות בהודיה כלפי אנשי החינוך, כי גם זה מקום שהרבה פעמים אנחנו נופלים, כל כך מחכים שתתחיל שנת הלימודים, שהילדים יהיו במסגרות, והרבה פעמים אנחנו שוכחים להגיד תודה וזוכרים רק כשיש תלונות, אז גם שם להיות בהודיה, הכרת הטוב ותודה, משפיעים שפע של טוב וברכה מול בני אדם, ובטח ובטח מול הקדוש ברוך הוא. אז זה המסר שאנחנו צריכים לקחת איתנו ממצוות הביקורים, וכמובן שיש ציווי בעניין של הביקורים, שהכל צריך לעשות בשמחה. אז כל המכלול הזה של להכיר שהכל מהקדוש ברוך הוא, ולהיות כל הזמן בתודה ובהכרת הטוב, הכל צריך להיות מתוך שמחה, ואז הקדוש ברוך הוא משפיע עלינו שפע של ברכה. ובהמשך יש עוד איזשהו הסבר שהוא מאוד מאוד עמוק ויפה על העניין של הביקורים, אבל לפני שאני אגיד אותו, אני רוצה לספר סיפור קצר ששמעתי מהגברת מרים סברדלוף, שהיא סיפור על מלך שהיה לו יין שהוא מאוד 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 אהב, יין מאוד משובח, והיו לו ממנו כמה חביות, אבל הוא חשש שאם כל החביות יהיו אצלו הוא פשוט ישתה אותם, והוא לא רוצה שזה יקרה. אז הוא השאיר לעצמו חבית אחת, ועוד שלוש חביות מהיין המשובח שהיו לו, הוא נתן לשלושה אנשים שהוא שמח עליהם, שלושה אנשים שהיו קרובים אליו, לכל אחד הוא נתן חבית, וביקש ממנו שישמור לו אותה במקום עד שהוא יבקש אותה. ועבר זמן, החבית שהייתה למלך הסתיימה, והוא רצה עוד יין, אז הוא פנה לראשון שהוא נתן לו את החבית, ואמר לו, אני רוצה את החבית חזרה. ואותו אדם הסמיק, החביר, הכחיל, החליף צבעים ואמר, אדוני המלך, מצטער, שמרתי, שמרתי, אבל בסוף הייתי כל כך, רציתי לראות מה זה היין הזה שהמלך מדבר עליו, טעמתי קצת וזהו, לא התאפקתי, החבית איננה. והמלך כמובן מאוד כעס וזרק אותו לכלא, ועבר לאדם השני, הוא פונה אליו, אומר לו, אני רוצה את החבית, אותו אדם אומר, בבקשה, הנה, החבית שמורה, סגורה, אדוני המלך, היא שלך. המלך שמח מאוד, נתן לו שק של מטבעות זהב, ולקח את החבית. ואז הוא פנה לאדם השלישי ורצה לראות מה קורה אצלו. והאדם השלישי אמר למלך כך, אני מתנצל, החבית אצלי. יום אחד לא יכולתי להתאפק, ואמרתי, אני חייב לטעום מהיין הזה המיוחד של המלך. אז פתחתי וטעמתי, וטעמתי עוד קצת. אבל אז התגברתי על עצמי ואמרתי, המלך לא רוצה שאני אטעם מהחבית הזו, וסגרתי אותה, ואני נותן לך אותה, אבל אני מודה ומתוודה, היא לא שלמה כמו שנתת לי אותה. והמלך נתן לו 6 שקים של מטבעות זהב. ואז האדם ששמר את החבית סגורה, פנה למלך ואמר, מה זאת אומרת? איפה ההיגיון? אני שמרתי על החבית סגורה, ואתה נותן לי שק אחד של מטבעות זהב, והוא שלא התאפק ופתח את החבית, אתה נותן לו 6 שקים? אז המלך אמר לו, תראה, אתה, כל הכבוד לך, אתה שמרת מה שביקשתי, עשית, שמרת את החבית, אבל אתה לא יודע מה היה שם, אתה לא טעמת את זה, לא היית צריך להתגבר על כלום כדי להחזיק אותה כך אצלך. הוא טעם, והוא יודע כמה טוב, ובכל זאת, הוא התאפק וסגר ולא נגע, כי אני לא רוצה שהוא ייגע, ולכן מגיע לו 6 שקים של מטבעות זהב. ואתמול סיפרתי את הסיפור הזה בבית שושנה בשיעור, ותוך כדי שאני מספרת, אני רואה את הבנות יושבות מולי ובוכות. ממש, אני רואה דמעות יורדות, ובנות שפשוט טעמו, טעמו את היין הזה, והתאפקו, ועזבו, וסגרו, והכל כדי למלא את הרצון של המלך. ובמצוות הביקורים יש לנו את הציווי הזה, הקדוש ברוך אומר, מה זה פרי שביקר? זה ילד או ילדה שנכנסו לגיל מצוות, או אחד מישראל שהתוודה לענייני תורה המצוות, שהוא לא ידע עליהם עד היום. והקדוש ברוך אומר, תביאו לי את הפירות האלה לביקורים, תחנכו אותם לתורה ומצוות, ותדאגו לא רק לחנך אותם לתורה ומצוות, אלא תדאגו להביא אותם עד לבית המקדש, כי המצווה של ביקורים זה לא רק לגדל את הפירות, אלא להביא אותם לבית המקדש, ואנחנו צריכים לדאוג לחנך את הילדים, ולחנך את האנשים שלא ידעו עד היום, והיום הם כן רוצים לדעת, ולעזור להם להגיע עד לבית המקדש, ומי שעושה את זה כתוב עליו, הבאת ביקורים היום, תשנה לשנה הבאה, שהשכר הוא שיזכה בשנה הבאה שוב. זאת אומרת, לא רק שהוא יזכה לבוא לבית המקדש שוב, אלא שגם בשנה הבאה הוא יזכה לקרב עוד יהודים ולהביא גם אותם לבית המקדש. וזה כל כך חשוב לזכור שדווקא מי שטעה מהיין, הוא מגיע לו השכר הכי גדול, והקדוש ברוך הוא נותן לו את השכר הכי גדול, והקדוש ברוך הוא מתמלא נחת ממנו באופן שאי אפשר לתאר, כי מי שלא טעם, כל הכבוד לו, הוא ממלא את הרצון של השם, אבל מי שטעם ומתגבר, וזה ניסיון שהוא תמידי, זה לא משהו שהוא חולף. כל אחד עומד בניסיון הזה איכשהו, אבל אלה שטעמו מהיין, ובכל זאת התגברו, והולכים בדרך השם לייקר אותם, לדעת כמה זה דבר גדול אצל הקדוש ברוך הוא, אילו הביקורים שהקדוש ברוך הוא רוצה, והלוואי שכל אחד מאיתנו יזכה להיות ביקורים לקדוש ברוך הוא, להביא עוד ביקורים לקדוש ברוך הוא, ושנזכה באמת כבר לעשות את זה בבית המקדש השלישי.
אמן ואמן, באמת לא מובן מאליו שיש לנו את הזכות לראות בעיניים, את ההזדמנות להתקרב אל המלך, להרגיש אותו, ולקבל גם את הזכות לשוב בתשובה שלמה. אוצרות שלמים מחכים לנו. תודה רבה. תודה מינדי שמרלינג, מנהלת מדרשיית בית שושנה בתל אביב. שבוע מעניין לפנינו, אה?
כן, אנחנו נוסעות היום למסע שליחות, בחברון, כן. למערת המכפלה.
זה מה שרציתי לשמוע ממך, ותתפללו בעדינו. במקום כן. שבעלי תשובה עומדים, מקומם של צדיקים אפילו לא שם, אז...
ממש, לראות את הבנות אתמול לשבות ובוכות, באמת זה היה משהו שאני התחלתי לבכות יחד איתם. וכן, כן, הלוואי שנזכה להגיע לדרגה שלהם, באמת. ובעזרת השם, נתפלל היום על כולם.
אמן ואמן.
אני חושבת שעוד נשארו לנו כמה מקומות, מי שרוצה לצאת היום ב5:30 למסע למערת המכפלה, קבר רחל, ולכותל המערבי, מוזמנת בשמחה. אני אתן מספר טלפון, 052-878-5361, 052-878-5361, וכן, מוזמנות להצטרף אלינו, ובעזרת השם, שנגיע לכותל, לבית המקדש, באמת,
אמן,
אחרי
אמן.
כל הביקורים המדהימים האלה, שעם ישראל נותן לקדוש ברוך הוא, הגיע הזמן.
נהדר. תודה רבה, מינדי. תודה לך.
תודה.
בהצלחה. פרסומות.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם מיר שניאורסון.
חברים, חזרנו אליכם, ועכשיו אורחת מיוחדת שנמצאת איתנו על קו הטלפון, הרבנית שרי לאופר. אוקיי, טוב, אז יש לנו פה שבת מיוחדת במינה, שבת חיזוק למטופלות יד לאחים וילדיהן. שלום ובוקר טוב, שרי לאופר, מחלקת תמיעה ביד לאחים. שרי איתנו, בוקר טוב, מה שלומך?
בוקר טוב.
כן, אז אנחנו שומעים שעשיתם שבת מיוחדת למטופלות יד לאחים וילדיהן. מה זו השבת הזאת שאתם מקיימים?
אנחנו אחת לשנה, עד הקורונה האמת פעמיים, אבל מאז חזרנו למסלול של פעם בשנה, מקווים לחזור לפעמיים, בחודש אלול. אנחנו מכנסים יחד את כל הבנות ש... מה שנקרא חולצו, חילצו השנה מכל הכפרים והמקומות, עם ילדיהם להכנה לחגים בשבת חיזוק של חודש אלול. כולן חובות את השבת יחד עם הרבה רוחניות, הרבה גשמיות, גם המון שירי שבת, אוכל, זמירות, הרצאות.
וואו.
ומכירות אחת השנייה, נוצרות חברויות.
למה חשוב לקיים אירועים כאלה לנשים האלה? הרי כל אחת יש לה את הסיפור שלה, וכל אחת עברה את הצער שלה. מה המשמעות של להיות ביחד בשבת?
אז באמת שני דברים עושים עיקריים. קודם כל, המון שנים, חלקם אף פעם, וחלקם שנים רבות לא חוו חגים בכלל, שבתות ביחד. בחורה בת 32 ו3, קלטנו להם סידורים בשבת, הייתה תפילה מסודרת בבית כנסת. היא אומרת, שרי, פעם ראשונה שאני מחזיקה ביד דבר כזה. יהודיה בת 32, שלא יודעת מאיזה צד מחזיקים את הסידור. וישבנו לידה והסברנו לה, וזה היה מאוד מאוד מרגש. אז יש לי באחד באמת, מן הכנה, מן לקראת מה זה הולך, ואיך זה מרגיש עם החגים בעם ישראל. וכשאמרת כל אחת עם הסיפור שלה, אז דווקא קבוצת השבות מאוד באה כאן ידי ביטוי. כל אחת מרגישה שהיא המוזרה היחידה, או בוא נגיד, הטיפשה היחידה, או
שעברה כזה אירוע טראומטי בחיים. כן,
כן, וכאן הנה באמת עוד בנות שהיו להם דברים דומים, ואיך הם נחלצו מזה, ואיך הם מתחזקות, ואיך יש חיים אחרי זה. הילדים יוצרים חברויות נהדרות, יש לנו גם חונכים לילדים, אז גם חונכים מגיעים, והן מרגישות שהן לבד. ממש נוצרות קבוצות וואטסאפ וקשרים שהם נמשכים לשנים. ממש לשנים.
יש לך סיפור מאחת השבתות של יד לאחים? אולי דברים שקורים עם הילדים? בכל אופן, גם הם...
היה משהו נורא... כאילו זה ממש, איך אומרים, זה סיכול שאלונת של אחת לכמה שזה יקרה. יש בחורה שהייתי נפגש אותה במהלך חצי שנה האחרונה עכשיו, מאחד הכפרים סביב ירושלים. הייתה עם בעל אלים וקשה, ופשוט הייתה יוצאת לעבודה כל יום, עשתה את העבודה בחמש, מגיעה וחוזרת הבית. היום בשבוע המעביד שלה נתן לתת שעה קודם, פגשה אותי ב... תחנה מרכזית באיזושהי מסעדה, והגיעה הביתה בזמן, אז אף אחד לא הרגיש כלום. הייתה שם מלצרית מאוד מאוד נחמדה, שהבינה כנראה שמשהו קורה, כי הבחורה הגיעה עם רעלה ומנדיל וכל הלבוש הזה. ומדי פעם הייתה מביאה לנו חוטה שהזמנו פנק, קוגיה, ופל בלגי, כדור שוקולד, וכותבת שיהיה לכם בהצלחה את הבחורה. וזה היום אחד היא נעלמה משם, שענו אותה איפה פזל, היא כבר לא עובדת כאן יותר. טוב, לימים, ממש עכשיו לפני חודשיים, חודש וחצי, אותה בחורה חולצה מהכפר והייתה איתנו בשבת. בשבת אנחנו תמיד נביאות מדריכות, להיות עם הילדים. ובין המדריכות, פתאום אני שומעת צעקה שחבל על הזמן, פזל. הגיע להתנדב, להיות עם המדריכה של הילדים, והיא רואה את הבחורה בלבוש יהודי, בגדי שבת, מבליק כל המנדיל והכל, זה היה מין סגירת מעגל. באמת היה, היא גרה בבאר שבע, ואנחנו בירושלים, והאירוע היה בעד בנימין, מה הסיכוי של לפגוש בדיוק אותה? תדעי לא חוסבב לסגור את המעגל, וזה פשוט היה ליכודי ושמחה, והיה יוצא מן הכלל. אני רוצה לשאול את הנקדוטה הקטנה מאוד נחמדה, כי אחד המדריכים שהייתנו עובד ותיק שלי עד לאחים, קוראים לו חיים כאן, והוא כהן כמובן, ואמרנו לעצמי, הילדים האלה בית הפסול לא חוו ברכת כהנים, כל הנערים שאנחנו גילים להם משמחת תורה, ובספונטניות לקחו גם הגברים את הטליתות שלהם במרכז האולם, האימהות והילדים מכל גיל, מגיל 10 ועד גיל בר מצווה, התכנסו תחת הטלית, קיבלו ברכת כהנים, המלאך הבועל אותי מכל רע וכל מה שמקובל בשמחת תורה עם שירים וריקודים.
מדהים.
הכנה לימים הנוראים, לימי החגים.
כן. תשמעי, עושים עבודת קודש, ואין לי ספק שהמהפכה שנעשית בליבן של הבנות האלה, הנשים האלה שעברו דברים כל כך קשים בחיים ובילדים, שבעצם ילדים בנים לאבא שאינו יהודי, זה מהפכה ענקית בנפש שלהם לחוות שבת יהודית אמיתית ועוד בחודש אלול עם הדאגה שלכם. פשוט מדהים. אני, כיוון שאני מכירה איך מפעילים כאלה שבתות, אז אני יודעת שהעבודה היא רבה וגדולה, אז נפנה אותך לצאת לעבודתך ולהמשיך את ההכנות גם לחודש תשרי וגם של השבת חיזוק למטופלות יד לאחים וילדיהם. תודה רבה לך, שרי לאופר, מחלקת תמיעה ביד לאחים. עבודת קודש, פשוט מדהים. אנחנו כבר נזמין את הרבנית נחמה שקי, מרצה, יושבת ראש המכון לחקר המשפחה. היא תספר לנו על הספר החדש, תפילה בפרשה, ספר מיוחד מאוד. בוקר טוב לך, הרבנית נחמה יקרה.
בוקר טוב לכם, מירי יקרה, יעל יקרה, ועם ישראל יקר.
אמן ואמן. בואי תספרי לנו מה בספר תפילה בפרשה. איך בכלל הגיע לך הרעיון הכל כך מקורי ויצירתי לכתוב את הספר הזה?
אז כמו שהמילה הזאת סיפור מורכבת משתי אותיות, סי ופור, וקופור זה גורל, אז גם לספר הזה יש את הסיפור שלו ואת הגורל שלו. בעצם אני חייבת לומר שלעם ישראל יש מערכת שרירים מאוד מאוד חשובה, שהיא בנויה על קומות ועל יכולות ועל כוחות של רבותינו. ובכן, מה שקרה זה שבשנת תשע"ד מסרתי שיעור, ואת כל השיעורים החלטתי ונצאתי בתל אביב, ברמת אביב, מתשע"ד תשמח, ממחת, שאז הרבי מלובביץ' שלח אותי, כשהייתי בניו יורק אצלם כדי לנחם את הרבי עם בעלי עליו השלום, פרופסור שקי, והרבי ביקש ממני לעזור לו להפיץ יהדות בארץ הקודש. חזרתי, ואת השיעור הראשון בצפון תל אביב, הקמתי בהיכל חיים ברמת אביב. אחד השיעורים ואחד השנים אני החלטתי שבעצם יש מרכיב של תפילה בכל פרשה, איך שפתחתי את ספר בראשית, אז ויברא אלוקים את האדם ואנחנו מברך אותו, ויברא אותם אלוקים ויאמר להם פרו ורבו מילאו את הארץ וכבשו עודו בגת הים. זה אלמנט של תפילה, ואתה עובר מפרשה לפרשה. דרך אגב, כמעט את אותה תפילה וברכה יש לנו גם לנוח, ואחר כך יש לנו כמובן לאברהם וכו' וכו'. החלטתי שבתשע"ד אני פשוט נותנת מערכת של שיעורים לכל השנה, להוציא מכל פרשה תפילה, וכתבתי. גילגל הקדוש ברוך הוא את הרעיון הזה, ובתשפ"א פגשה אותי מישהי בשם יעל ברוך, שהיא עורכת ספרים, שהיא קראה את פניני תורה, והיא אמרה לי, תשמעי, הסגנון שלך בכתיבה הוא סגנון של ספרים, מה יש לך במגירה? שלפתי לה את המערכת של השיעורים הזו, והיא אמרה לי, זה ספר, זה לא חומר לשיעורים רק. ותוקד הסטורי שוט, ישבנו בזכות הקורונה, יכולנו לשבת במשך שנתיים, ולהפוך בעצם את הרעיון הזה של תפילה בפרשה, שהוא עונה לצרכים האישיים של כל אחד ואחד. עכשיו, הרעיון הזה בעצם גם נמצא ככותרת אצל רבי נחמן מברסלב. אז באמת, הכרת הטוב שלי היא לרבי מלובביץ' ששלח אותי בכלל להתחיל את כל המסע הזה. ומה אומר רבי נחמן מברסלב? לעשות מתורות תפילות. וזה קצת מפליא שעד עצם היום הזה אף אחד, כל כך הרבה תפילות נכתבות, אתמול הייתי בחתונה וקראו תפילה של הרב מרדכי אליהו לחופה.
נכון.
וכתבו תפילות, אבל אף אחד לא לקח את כל הפרשות ועשה מהן תפילות. כלומר, כי לכל פרשה יש בעצם מסר עם קונוטציה של תפילה. עכשיו, מהי בעצם תפילה? אני רוצה לומר שכשאנחנו מתעוררים בבוקר ואנחנו אומרים מודה אני לפניך מלך חי וקיים, החזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך, אני חושבת שהנקודה הזאת של רבה אמונתך היא קצת אניגמה, היא קצת קושייה שאמורה לענות לנו על איזה חסר בהבנה שלנו. רבה אמונתך, השם מאמין בי, השם ברא אותי, הרי מה בכלל, מה הקשר של אמונה של השם בי? אבל יש לנו כאן אולי תשובה למה אדם צריך כדי לקום ולהתחיל את מסע החיים שלו. וזה שמישהו אחד בעולם יאמין בך. הרי אנחנו יודעים מויקטור פרנקל שהוא בעצם כתב את הספר, אדם מחפש משמעות וכו'. כלומר, אם לבן אדם אין בשביל מה לקום, אין משמעות, אז אין לו בעצם את הכוחות לעשות את הדברים האלה. וכשאתה יודע שאתה קם על הבוקר ויש כוח אחד בעולם, ריבונו של עולם, זה שברא אותך, מאמין בך, אז אתה מקבל את הכוחות שישנם בך, והם יוצאים מן הכוח אל הפועל.
כן. נחמה בעצם יקרה, אני מחפשת לשאול אותך דווקא שאלה, כן. ככה קצת יוצאת מחוץ לקופסה, האם יש תפילות שלא מצאו את דרכם אל הספר, שנשארו מחוץ?
כן, בוודאי, כי בסופו של דבר אני רוצה לומר שהמתכונת של הספר היא באמת מה אני מצאתי בליבה של הפרשה לעניות דעתי, אם זה כמובן זיווג ופרי בטן וכל המשאלות של כל אדם בכל יום בעצם מצויים בכל הפרשה. בסוף הספר אני הפקדתי שני עמודים, דף אחד, כתבתי למעלה ואני תפילה מדוד המלך בתהילים, וכבקבנו קווים כדי שאדם ייקח עיפרון, ובפרשה מסוימת שהוא ממש מתחבר אליה, הרי יש לנו בכל שבוע את הפרשה של השבוע, אבל בפרשה של השבוע יש את הנשמה של השבוע, והנשמה של השבוע היא התפילה של השבוע, והתפילה היא בעצם שני קרנות המזבח בסולם העלייה אל ריבונו של עולם. אנחנו בתפילה, אנחנו בחודש של סליחות, זה התווסף לנו במערך השנה, במעגל השנה, ואנחנו רואים שלתפילה יש כוח. אומר הרמב״ם שבעצם תפילה משנה תודעה. כלומר, ברגע שבן אדם מתפלל, הוא משתנה. זה ממש הנוסחה שלו. ואנחנו רואים שבמסכת שבת למשל, רב המנונה דרש באמירתו, כשהוא מביא שם בקוף יוטט את ויחולו השמיים בארץ שאדם אומר אותם בערב שבת, אז מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. וזה ממש מדהים שהקדוש ברוך הוא בעצם ברא את כל הבריאה חוץ מהאדם, ויומר 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 יאור וכו'. אבל כשהוא בא לבוא את האדם, מה הוא אמר? נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. לא עשיתי, לא אעשה. הקדוש ברוך הוא מזמין כל אדם מאיתנו להיות שותף לכל מעשה בראשית. עכשיו, כשבן אדם חי באמת את חייו, אפילו שמעתי את הסיפור המדהים של הרבנית שמרלינג, ובסיפורים האלה שבן אדם חי את עצמו באותה חווית, אני את נפשי הצלתי, הוא בעצם מפסס שם. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה שותפים לו. ואיך אני יודעת במה אני יכולה להיות שותפה לו? אז אני לוקחת את הדוגמה האישית שלי. אם הרבי מלובביץ' אומר לי, את חוזרת לארץ, יש שם את התמונה גם בספר, שהרבי אומר לי את זה, זה מיוטיוב
כן,
כמובן.
נכון. ראיתי את זה באמת, וראיתי גם את קריחת הספר, והספר
כן,
כמובן עם אחר, אנחנו פשוט הגענו לסיום השעה שלנו. הספר עם אחר בחנויות סטימצקי, אני מניחה, או בכל חנויות הספרים, בכל הארץ ובכל העולם. העולם, ו-35 שנה של לימוד תורה. תודה רבה לך.
אני רוצה להגיד תודה רבה לכמה, כמובן לעורכת שלי המדהימה יעל ברוך.
תודה רבה לך.
תודה רבה לכל האנשים, ותודה רבה לידיעות ספרים שממש ראה בספר הזה את הפוטנציאל שלו, ואני מקווה שבעזרת השם הוא יענה לכולנו, והעיקר שכולנו בעזרת השם נתפלל, ושריבונו של עולם ישמע את כל
הרבנית נחמה שקי, תודה רבה גם ליאלי צייטלין, תודה רבה גם למוטי קופפר. נהיה פה שוב אחרי הפרסומות והחדשות לעוד שעה של עניין משפחתי.